Hello, my name is Anat and I'm interested in your body services. Can you please tell me more about it?
Sure, if you go to cryonics.org, it will tell you all the information that you need.
כך כאילו היה פקיד בביטוח הלאומי, ענה על שאלתי בחור בשם אנדי מקריוניקס אינסטיטוט, מכון בארצות הברית שמציע שירותי הקפאת גופות לכל דורש. אז הלכתי לאתר של קריוניקס והנה הממצאים. אם גם אתם תרצו להצטרף ליותר מ-250 האנשים ברחבי העולם שכבר הקפיאו את גופותיהם, כל מה שאתם צריכים הוא בערך 150 אלף דולרים זמינים ומילוי של כמה תפסים. וכך, עד שהמדע ימצא תרופה לחיי נצח, תוכלו לקוות שלפחות תימצא הדרך להשיבכם מן המתים.
Well, thank you very much, Andy.
You're welcome.
היי, אני ענת קורול והגעתם לפרק חדש של טבע האדם בחינוכית. הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. הפעם אני מעוניינת ללכת הישר לרגע שבו מסתיימת ההתנהגות האנושית. רגע המוות. הדבר היחיד המשותף בחייהם של כל בעלי החיים בעולם הוא העובדה שבסוף כולנו מחבים את האור והולכים לישון. לנצח. כל חיינו אנחנו חוששים מהרגע הזה, פוגשים את המוות בטלוויזיה, בעיתונים ולפעמים גם בתוך ביתנו, ולא מצליחים להכיל את הסוף הטרגי של הסיפור הלא הוליוודי של חיינו. אז כל אחד ואחת מאיתנו מנסים להתמודד בדרכם שלהם. הרבה אנשים מתכחשים אליו, אחרים מאמינים בגלגול נשמות, יש כאלו שבטוחים שמהמוות התחנה הבאה היא גיהנום או גן עדן, ויש גם את...
שלום ענת.
זו פינקי, או כפי שהיא מופיעה בתעודת הזהות שלה, כוחי פינקי אנטי-אייג'ינג. תומכת נלהבת בשיטת קריוניקס, של אותו מכון אמריקני להקפאת גופות.
אם חס וחלילה אני אמות, אבל אני לא רוצה לחשוב על זה בכלל. אני חושבת ש... כן, בסדר. היי ענת, את איתי?
אני איתך. אמרת אם חס וחלילה אני אמות, אבל אני לא רוצה לחשוב.
לא, אני לא אמות, אני לא אמות. בסדר, כן.
וזה גם מה שמוביל כל דבר שפינקי עושה בחייה. היא חזרה בשאלה ורכשה תואר שני בביולוגיה ממכון ויצמן, והכל כחלק ממטרת חייה, למצוא דרך לנצח את המוות.
מה שאנחנו קוראים היום מת, זה אומר שעם כל הטכנולוגיה שיש לנו היום, אנחנו לא יודעים עדיין להעיר אותו. ויש איזו אמונה כזו אצל אנשים שמוות זה מוות. אם אמרו לי שהבן אדם הזה מת, אז זהו, הוא מת והוא לא יקום יותר. אבל זה לא מדויק מבחינה מדעית. יש לך הוכחות ברורות לכך שיש אנשים שפעם היו נחשבים למתים, והיום אפשר להעיר אותם לחיים.
אבל ברגע שאדם עובר את כל ניסיונות ההחייאה וכל המערכות שלו שווקו, מבחינתי כרגע הוא מוגדר כמת, לא חוזר.
שמעת על אנשים שהתעוררו בחדר גופות? שמעת על זה?
כן.
כשכבר היו בעצם במקרר לכמה שעות, אולי כמה ימים? רגע המוות זה לא באמת רגע אחד.
האמת היא שכבר היום מדענים מצליחים להקפיא תאים ולהשיב אותם לחיים. הדוגמה הכי מוכרת אולי היא בנק הזרע. מה שעדיין לא הצליחו לעשות זה להשיב מהקפאה בעל חיים שלם. אצל קריוניקס השאיפה גדולה אפילו יותר מלהקפיא אדם חי ולהשיבו לחיים. הם רוצים להחזיר אדם שמת, ותאיו מתו איתו.
למשל, מוצאים בבני אדם, כמה שעות אחרי המוות, יש המון תאים חיים במוח של הבן אדם. חיים. דבר שאנשים צריכים להפנים, שגם המוות זה תהליך ביולוגי, כימי, ולא איזשהו נס.
גם חוקרים שלא הביעו תמיכה בתיאוריה השנויה במחלוקת הזו, מצאו אימות לכך. למשל, בניסוי שערך פרופסור דרור מבורך, הוא ניתח את אחת מבלוטותיו של עכבר, וגילה שזמן לא קצר לאחר המוות עדיין 90% מהתאים בה היו בחיים. אבל למרות כל הממצאים, אף אדם עדיין לא הוקפא וחזר. פינקי מרגישה את הסקפטיות שלי, ולכן מנסה להפשיר אותי באמצעות עובדות מוגמרות.
מה שבטוח, כמעט בטוח, זה שמי שמת ונקבר, אז כנראה שאותו כבר אי אפשר יהיה להעיר. אבל מי שהוקפא, אז יש לנו כל מיני סיבות לחשוב שכן נצליח להעיר אותו.
יכול להיות שההשבה מהמתים פשוטה יותר ממה שאנחנו חושבים. במשחקי הכס...
אזהרת ספוילר.
במשחקי הכס כל מה שמליסנדרה הייתה צריכה לעשות הוא לשטוף את ג'ון סנו במטלית לחה ולבקש יפה. אבל פינקי מציגה לנו שיטה מורכבת יותר.
הפרוצדורה היחידה שתוכל להעיר אותך לחיים, את הבן אדם לחיים, הבן אדם שמת היום, לדעתי אין משהו אחר חוץ מקריוניק, חוץ מהקפאה.
כשאני מסתכלת על ההקפאה, אני רואה איזשהו מצב שבו אני נכנסת לפריזר. זה הדמיון הראשון שלי. זה עד כדי כך פשוט או שאת מדברת על משהו מורכב יותר?
זה טיפה יותר מורכב, אבל זה לא נורא. מי שמת זה כבר לא צריך לעניין אותו. עובדים עליו, עובדים. אנחנו אמורים לעבוד על הגופה.
אבל למי שבכל זאת מתעניין, וכמוני לא רוצה לאבד שליטה גם אחרי המוות, הנה התהליך. לגופה הנבחרת יוזרק חומר נוגד קרישה, והיא תישמר בקרח עד להעברתה למתקן הקבע של קריוניקס. שם הגופה תמתין בחנקן נוזלי בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות צלזיוס, עד שתימצא הטכנולוגיה שתאפשר לרפא את סיבת המוות, להפשיר את התאים המוקפאים, להביא חלקי חילוף למה שידרש, ולהעניק לגופה שהייתה פעם בן אדם חיים חדשים. או לפחות כך טוענים התומכים בקריוניקס. אבל מלבד תהיות כמו איך ייראה כשיחזור לחיים, באיזה אופן התפקד ומה יהיה באשר לאהוביי, אני תוהה איך העולם ייראה אם פתאום ישובו אל החיים אנשים מבלי שום כוונה למות פעם נוספת. אין משהו מפחיד או בעייתי בלחיות לנצח, בין אם בגלל שעמום שנחווה או פיצוץ אוכלוסין?
תגידי, אם מישהו היה מעלה טיעון דומה, טיעון של פיצוץ אוכלוסין, או אולי אפילו שיעמום, כשהוצאו טכנולוגיות שמונעות מחלות זיהומיות שהרגו פה מיליוני אנשים, פעם הסתכלו על זה אחורה ויגידו, וואו, פעם היו מגפות כאלה של הבעבועות שחורות, אפילו שפעות שהרגו פה מיליונים. ואחר כך הייתה איזו מגפה מטורפת שנקראת זקנה, והפרימיטיבים האלה לקח להם הרבה שנים להתמודד עם המגפה הזאת, ובסוף הם ניצחו גם אותה. השאלה אם אנחנו נהיה מאלה שחיים אחרי השלב הזה שניצחו את המגפה המטורפת הזו שנקראת זקנה, כי היא הורגת פה את כולם.
לאורך כל השיחה שלנו, פינקי נותנת לי הוכחות טכניות לכך שהמוות אינו סופי, ודרכי פעולה שיש לנקוט כדי לנצח את המוות ההפיך והסתמי, ויש רק דבר אחד שעד עכשיו לא נגענו בו. אפשר לשאול למה?
לדעתי זה מה שכולם צריכים לעשות, ויותר ויותר אנשים באמת מבינים שזה חשוב. למה אני רוצה להיות צעירה לנצח? האמת היא שכמעט כולם רוצים את זה. אף אחד לא רוצה להיות חולה, ואף אחד לא רוצה למות עכשיו. וכל מי שהוא בריא ממש ומתפקד לא רוצה למות מחר. וזה מה שגם אני רוצה. אני רוצה להיות בריאה ומתפקדת ושמחה ולא למות מחר. ואני ארצה את זה גם מחר, וגם עוד 70 שנה, וגם עוד 200 שנה, וגם עוד 1,000 שנה.
בין אם זה יעבוד ובין אם לא, אולי מה שבאמת חשוב הוא שהחברים בקריוניקס מצאו דרך משלהם להשתיק את הידיעה הקטנה הזו שמקננת לנו באחורי הראש וצצה מפעם לפעם. למקרה ששכחתם, אני כאן כדי להזכיר. יום אחד תמותו.
דבר ראשון, האם המוות מנהל את חיינו?
בחלקה. כלומר, יש כוחות רבים שמנהלים את חיינו, המוות הוא אחד מהם, אבל משהו מאוד מרכזי.
זהו פרופסור מריו מיקולינסר, דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, שרכש לו שם עולמי בחקר תיאוריית ניהול האימה. השם המפחיד הזה מסתיר בחובו תיאוריה מפחידה לא פחות, שמסבירה לנו איך הידיעה שנמות יום אחד, אולי מחר ואולי בעוד 90 שנה, תפו-תפו, משפיעה על החיים שלנו.
המודעות לכך שאנחנו יצורים ביולוגיים שאמורים למות אחד מהימים, היא שמנהלת אותנו, לא המוות עצמו, כי בעצם כל היצורים הביולוגיים מתים.
אז איך אנחנו בני האדם חיים עם הידיעה המצערת?
הבעיה בחברות המערביות זה שבעצם אנחנו לא רוצים להיות מודעים מהמוות.
כל חיינו אנחנו מנסים להכיש ולהדחיק את העובדה שאנחנו פיסת חומר ביולוגי שסופה להתקלות.
ואז העובדה שאנחנו לא מאפשרים להגיע למודעות על נושא המוות, ההכחשה, זה מה שבסופו של דבר מנהל אותנו.
כי באופן בלתי נמנע אנחנו נתקלים באיזו מודעת אבל, שומעים על אדם רחוק שחלה מאוד, או אפילו מרגישים את הדופק שלנו מואץ מפעילות גופנית ומקבלים תזכורת. היי, גם הלב שלכם יפסיק לפעום ותמותו יום אחד. ואז חומת ההחשה שלנו מזהה שמישהו מנסה לחדור אליה, וזה גורם לנו, לפי תיאוריית ניהול האימה, לפתח מנגנוני הגנה מפני ידיעת המוות. למשל?
מה שנקרא השקפת עולם תרבותית. בעצם הטענה היא שאנחנו מזדהים עם התרבות, מחפשים להיות חלק של תרבות או של חברה מסוימת, מכיוון שתרבות וחברה נותן לנו מקום סימבולי למשהו גדול יותר, שימשך גם אחרי מותינו.
כלומר שהחיים שלנו כבר לא נמשכים רק עד רגע המוות, אלא הרבה מעבר. וזה מקל על החרדה והאימה שאנחנו חשים מהמוות הפיזי.
אבל אנחנו אז משלמים מחיר. כי כל פעם שיש אזכור על המוות, אנחנו נעשה הרבה יותר קונפורמיסטים עם התרבות שלנו. ואנחנו נתנגד יותר לכל סטייה מהתרבות, או לכל דבר שיכול לפגוע בתרבות, ואפילו נהיה עוינים מאוד כלפי תרבויות אחרות, או השקפות עולם אחרות, אשר לא מתקפות את האמונות של התרבות שלנו.
בניסויים שנעשו בתנאי מעבדה חולקו לנבדקים שני שאלונים, שהיו זהים מלבד שאלה אחת. מה קורה אחרי שמתים? הסתבר שאצל האנשים שענו על שאלת המוות, מערכת ההתגוננות הזו התעוררה, וגרמה להם להיות הרבה יותר בעד הקבוצה התרבותית שאליה הם משתייכים. להיות יותר לאומיים, מתנגדים באופן חריף לאנשים שמעלו בערכי הקבוצה, ויותר מוכנים להקריב את עצמם למענה. וזה נכון, בין אם הקבוצה היא המדינה שלנו, הדת, העדה, קבוצה שפועלת למען זכויות בעלי חיים, או קהילה שפועלת למען הפיכתנו לבני על מוות. אבל יש גם משהו שאפשר לעשות כדי לנטרל את ההשפעה של המוות עלינו.
אם אני נעשה באופן מכוון, מודע למוות, אז המוות מעוות את האפקט שלו. כלומר, אם אני כל בוקר, כמו נזיר בודיסטי, מקדיש 5 דקות של מדיטציה על המוות האישי שלי, אז בסופו של דבר אני מתרגל לחשוב על המוות, המוות הופך להיות חלק של החיים שלי, ולכן הוא מפסיק לנהל אותי.
וזו, לפי פרופסור מיקולינצר, הדרך היחידה להתמודד עם סופנו המר, לחבק אותו בשתי ידיים. ובאמת, כשאנשים נמצאים בסיטואציה בה המוות נוכח כל הזמן ולא ניתן להתכחש אליו, ההתנהגות שלהם משתנה לטובה.
הנה, תסתכלי מה קורה בשיבה. איך אנשים בשיבה נעשים סובלנים יותר, מוכנים להקשיב אחד לשני יותר, אפילו אם תשימי בתוך שיבה על דיון בעניינים פוליטיים או עניינים של מלחמות תרבות, תראי שאנשים נעשים הרבה הרבה יותר סובלנים.
למה?
בגלל שהמוות נוכח שם, ובגלל שאנשים לא מכחישים את קיומה, הם לא יכולים להכחיש.
האמת היא שחששתי קצת מהשיחה עם פרופסור מיקולינצר. בתור אדם שמתכחש למוות באופן קבוע, חששתי שזה יציף לי סיוטים, יוציא אותי מאזור הנוחות שלי. אבל הנה הכל מתחבר. במהלך השיחה שלנו הייתי די שלווה ונינוחה, וזה בדיוק מוכיח מה שפרופסור מיקולינצר ניסה להוכיח לי.
באותם הרגעים האלו שאנחנו מדברים, או שעכשיו המאזינים ישמעו את הפודקאסט הזה, אז בעצם כל המנגנונים שתיארתי הם פחות בשימוש.
כי המוות נמצא לגמרי במודעות, אז אנחנו לא מנסים להכיש אותו, וכך אנחנו פחות חרדים ופחות צריכים להאחז בתרבות שלנו כדי לקבל משמעות ושריון מפניו. אבל
מיד שנסיים את השיחה, אז בעצם נחזור לענייננו ונחזור להכחשה הרגילה שלנו של נושא המוות.
אני מעכלת את הדברים של פרופסור מקולינסר ומנסה, לפחות לעת עתה, לאפשר לעצמי עוד כמה רגעים נטולי חרדת מוות. אז אני ממשיכה להישיר אליו מבט כשאני יוצאת לפגוש.
אני במנהרה?
את יעל.
והכל חולף מאוד 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 מהר לפניי. משהו לבן, קר, בלתי מוכר, זה פשוט אור בלתי נגמר. וכל החיים שלי עוברים לפניי.
זאת יעל דורון, והסיפור על המנהרה עם האור בקצה קרה לפני 8 שנים. בדיוק.
אתם באתם ביום המושלם ביותר, אני קמתי היום בבוקר ואמרתי, יואו, איך זה יצא? היום יום הולדת של אריאל, זה 8 שנים בול לחוויה שאנחנו הולכות לדבר עליה. מדהים, פתאום חשבתי על זה, תת שקבענו, אז לא קלטתי את זה.
החוויה היא המוות הקליני שיעל חוותה. דקה וחצי באזור הדמדומים שבין חיים למוות. אני מגיעה אליה בשעת צהריים מוקדמת, ביום אביבי ונעים. יעל מציעה קפה ובינתיים אני יוצאת החוצה למרפסת, לספוג שמש ולגלות שיש ליעל נוף עוצר נשימה.
מה זה?
הפוך?
הפרדס? כן, אשמח.
זה צפון רענן.
מצד אחד פרדס רחב ידיים, ומצד שני...
וואו, יש פה בית קברות ליד, כשאנחנו קנינו...
שנמצא אולי 50 מטר בקו אווירי מהמרפסת.
אני בעצמי לא מוכנה לגור ליד בית קברות, ברדיוס של קילומטר מבית קברות. לא בא לי בטוב.
לא בא לך טוב.
לא בא לי בטוב.
לאחר הווידוי הזה שלי, יעל מציעה שנסיים את הקפה, נעזוב את המרפסת ונצא מהבית לטיול. לאן? לבית הקברות, כמובן.
אוי, זרי, יש פה קקי. זרי.
עד שהייתי בצד השני, מבחינתי באמת בית קברות היה מקום עצוב.
אנחנו ממשיכות לצעוד, מאזינות לציוץ הציפורים, נזהרות ממוקשים ובחורות שלא ללטף את החתולים. הזמן בשעה הזו כאילו עצר מלכת, ואין אף אחד מלבדנו שעושה את הדרך אל בית הקברות. תוך כדי ההליכה, יעל מספרת לי על הפעם הראשונה שהמוות פגש אותה, בגיל 12, כשנודע לה שאימא חולה בסרטן.
בתור ילדה, כאילו, זה היה לי ברור שזה שטויות מה שקורה פה עכשיו. סבתא רבא שלי חיית גיל 104, ברור מה, זה שטויות, זה... עוד שנייה יסדרו את הכל.
המצב הבריאותי של אימא של יעל רק הלך והידרדר. אבל בבית של יעל, רעננה של שנות ה-80, המוות היה טבו, וההורים בחרו להשאיר את המחלה בסוד.
וזה היה סוד מאוד גדול, כי אף אחד לא ידע, לא המורות שלי, אף אחד. וכשבאמת היא נפטרה, אז הייתי עוד באמצע הבגרויות, אז כאילו תקופה נורא קשה, וכולם פתאום הופתעו, המורות, אז, עובדת היועצת, כל רעננה, כולם הכירו אותה, לקוחות שלה, הייתה שם דבר פה בכלל.
יעל חוותה את הטראומה הפרטית שלה, יחד עם חשיפת הסוד שחנק את גרונה, ובמשך שנים לא הצליחה להשתחרר מהכאב ומרגשות האשם.
אני לא מספיק הייתי שם לטפל בה. כאילו לי היה כל הזמן את המסר הזה מהם, את ממשיכה בחיים שלך. עד אחרי זה היה לי רגשות, היום כבר לא, אבל רגשות אשמה על למה קיבלתי את מה שאמרו לי, למה לא נרתמתי למהלך המשפחתי לטפל בה וללוות אותה. אז מה אם הייתי בת 17?
אנחנו ממשיכות ללכת, נכנסות לבית הקברות, שתיב הערב של מצבות, והסיפור של יעל מתקדם. השנים חלפו, יעל כבר לא נערה, היא נשואה, יש לה ילד אחד, והיא מתקרבת ללידה של בנה השני. ובדקות הקרובות, אני עומדת לגלות איך אימא שלה, שהלכה לעולמה בגיל כל כך צעיר, תחזור ללוות אותה, בדרך אחרת.
את רוצה להחזיר אותי להיריון השני?
להיריון ההוא ב...
להיריון שהביא את אריאל, שיש לו היום יום הולדת 8.
יואו, זה מרגש. אני כל פעם שוכחת ונזכרת. ההיריון עצמו, אני לא זוכרת לגמרי, הוא לא היה קל מאוד, אבל שוב, יש בי משהו מאוד אופטימי כזה שלא מתייחסת למה שהם אומרים.
והכל באמת היה בסדר. 9 חודשים עוברים, ויעל מגיעה לחדר הלידה, מלווה בבעלה ניר.
והגענו לחדר לידה, והייתה פתיחה קטנה, ולקח המון המון זמן, אני לא יודעת, כי את מאבדת תחושה של זמן בתוך חדר לידה,
אני חושבת שזה היה משהו כמו 12 שעות עד שבסוף הייתה איזושהי פתיחה, והמיילדת כבר התחילה לילד אותי, והתחילה להגיד לי איזה יופי, ואני כולי מתרגשת שאני חובה לידה רגילה. הביאו לי אפידורל באיזשהו שלב, כי כבר לא יכולתי יותר, ומתחילים לילד אותי, ואומרת לי יופי, וזה, ופתיחה מלאה, ואיזה יופי, ועוד קצת, ובואי תתנו הנאי, ובואי זה. ואז נכנסת לחדר רופא, נכנסת ואומרת, מה זה שטויות האלה? מה אתם זה? תסתכלו, הדופק של העובר יורד. אנחנו לא לוקחים סיכון, אנחנו עושים קיסרי.
כל הרופאים מיישרים קו עם ההחלטה ומתחיל הליך של ניתוח קיסרי. אלא שבשלב מסוים הם קולטים שהתינוק כבר יצא מהרחם והגיע לתעלה ואי אפשר להמשיך בניתוח. חייבים למשוך את התינוק החוצה. בשלב הזה יעל כבר זוכרת את הדברים במעורפל, בעיקר המולה וכאוס.
מיד הייתה בהלה כזאת בחדר ניתוח, קשרו לי את הידיים, קשרו לי את הרגליים, אבל אני מתחילה לראות ברמה שאני, הגוף בלתי נשלט, זאת אומרת, אפילו שהידיים קשורות, אני מתנוענת מאוד מאוד חזק.
ההליך מסתבך, המוני רופאים ומתמחים מגיעים לחדר, היא שומעת שהם אומרים שהיא מאבדת המון דם, חשה שהיא עומדת להקיא, ומאבדת את ההכרה.
ואז, בעצם עברתי למקום אחר.
בשלב הזה, יעל עדיין לא יודעת שמה שהיא חובה הוא מוות קליני.
מוות קליני הוא בעצם מצב של כמעט מוות.
זו מרינה מיינסטר, היועצת הפסיכולוגית שלנו.
שבו הלב שלך בעצם מפסיק לתפקד ולהזרים חמצן לגוף ולמוח, אבל המוח ממשיך לעבוד. בעבר אי אפשר היה להחזיר אנשים חזרה מהמצב של מוות קליני, אבל היום באמת יש דרכים להחזיר אותך מהמצב הזה לחיים.
ובחדר הניתוחים מבצעים ביעל פעולות החייאה. ביעל?
פתאום היה לי נורא טוב.
בין רגע?
ברגע אחד. מין תדר כזה של גן עדן. אני יודעת איך לתאר את זה. פשוט חובה שחרור אדיר. כאילו מישהו אומר לך עכשיו, תקשיבי. אני אגלה לך את הסוף של הסיפור, הכל טוב.
אז את לא יודעת עדיין איפה את?
אני במנהרה, והכל חולף. מאוד 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 מהר לפניי.
מנהרה שאת מכירה?
לא. משהו לבן, קר, בלתי מוכר, כאילו מין קירות עכשיו, כשאני חושבת על זה, זה כמו איזה קירות בית חולים, אבל זה לא, זה פשוט אור בלתי נגמר.
מרובע, עגול?
עגול.
יש לו קצה?
לא יודעת, לא רואה אותו. וכל החיים שלי עוברים לפניי, גן, ילדות, כל מיני דברים מאוד קטנים, התגלצ'ות במגלצ'ה, באיזה שכונה בחיפה, כל מיני דברים שבכלל לא ידעתי שהם אצלי בכלל במודעות, בזיכרון.
יעל ממשיכה לספר על החוויה האל-טבעית שלה, ואנחנו ממשיכות לפסוע בין הקברים.
זה הרגיש לי המון זמן, בדיעבד, לפי מה שהבנתי, הייתי רק דקה וחצי במצב רפואי כזה, אז כנראה שזה, תראית, ברמה הארצית זה כלום. אבל לי אישית זה הרגיש 7 שעות כזה, אם אני מנסה לחבר את זה לארצי, משהו כזה.
ואז בקצה...
ואז אני רואה את אמא שלי יושבת על מין קורסה אדומה כזאת, ואני רצה אליה במין ערגה כזאת, שם כן הרגשתי, לא כאב, אין שם תחושות לא נעימות, מין, איזה כיף, אני זוכה לחבק אותך, אני... והיא עודפת אותי, היא קמה מיד מהקורסה, והיא אומרת לי, תתרחקי, לכי מפה, זה לא הזמן שלך, תלכי מפה.
וזה הרגיש לך כמו... זאתי?
כן, לינדה דורון.
לינדה דורון, נתקרב?
בטח.
את טובי לי.
הכל סימבולי להחריד. בדיוק ברגע שבו אנחנו מגיעות ללב הסיפור, אנחנו מוצאות את עצמנו נעצרות לצד הקבר של אמא של יעל.
הנה, את יכולה לראות את השיר.
את יכולה לקרוא לי?
שירים עד כאן דקה אחר דקה, קצרות ואוהבות וכואבות, אבל האחרונה סופית וארוכה. שעון השמש והחול הגיע עד הקו. שירים עד כאן בגובה הפסגה, גם האוויר מתחיל להיות דליל, אבל לכם ולי עוד נשארו מילים לזכור שהיינו כאן כשיסגר הגן.
יעל מסיימת לקרוא את השיר, יש רגע של שקט, ואני קולטת משהו בזווית העין שלה.
מה זה?
זה פשוט.
לא, זה היה גירוד?
כן, סתם גירה לי פה.
כמו שכולם אומרים.
כן. לא, תראי, אני מתרגשת להיות פה בגלל היום ובגלל הכל, אבל המקום הזה לא עושה לי את זה. אם היית לוקחת אותי עכשיו לספה בבית שגרנו בה, וכשאמא שלי הייתה יושבת שם בשנת הצהריים בתנוחה שלה, אני חושבת שהיית מתרגשת יותר. אנחנו גם הרבה פעמים אומרים את זה, זאת אומרת, הבית או הרעיתים או יש לי קערת סלט שלה או כל מיני דברים כאלה, זה לפעמים הרבה יותר מרגש אותי. יש בזה משהו שהוא יותר היא.
ובכל זאת אנחנו כאן עומדות מול הקבר של אמא שלה ביום ההולדת של בנה אריאל, שנולד בדיוק לפני 8 שנים. יעל מספרת לי איך התעוררה כעבור דקה וחצי שהרגישה כמו נצח. עיניה פגשו את עיניו הדואגות של בן זוגה ניר, והיא לא בדיוק הבינה מה קרה ואיפה הייתה. רק ידעה ששבה לחיים הארציים. כמה ימים עברו והיא חזרה הביתה עם התינוק החדש, לא מאבדת עד הסוף את המצב הגופני שהייתה בו, וגם את המצב הנפשי. היא לא סיפרה את הסיפור הזה לאף אחד, וגם לא העסיקה את עצמה במה שעברה.
מה חשבת שקרה? מה חשבת על זה?
בשנתיים הראשונות חשבתי שזה הזיות של הסמים. שהייתי מפוצצת בפידורליים, ואני יודעת שנתנו לי מורפיום.
רק כעבור שנתיים, בפגישה מקרית עם מטפלת רוחנית, היא חשפה את סיפורה.
סיפרתי לה את כל הסיפור, וזה אמרה לי, אני רוצה להראות לך משהו, והיא פתחה איזו כתבה של חייל, שסיפר שהוא נפצע באיזה קרב, והוא סיפר בדיוק את אותה חוויה. עם סבתא שלו, שאמרה לו, זאת לא הזמן שלך, והכר לו לפחד, ותלך, וזה חוויית מוות קליני. אז אמרתי, רגע, אז חוויתי מוות קליני, זה, חשבתי שזה מהתרופות, ומההרדמה, והיא אמרה לי, חווית מוות קליני, ומאז פשוט שוב ושוב ושוב, נחשפתי לאותם סיפורים בול.
ויעל נחשפה רק לקומץ מהסיפורים. מוות קליני הוא חוויה שתועדה מבחינה מחקרית באלפי מקרים של אנשים שמתארים חוויה ממש דומה.
החוויות שמדברים עליהן כוללות תחושת שלווה ורוגע, כניסה לתוך איזשהו אזור חשוך, ראיית אור בוהק, שהם רואים את עצמם כאילו הם יצאו מהגוף שלהם, וגם איזושהי התבוננות פנורמית על החיים, על אירועי חיים שהם חוו בעבר.
מה שאנחנו מכירים כמין סרט נע.
נכון, בדיוק. ולפעמים הם מדווחים על זה שהם רואים קרובים שנפטרו, ואנשים שקרובים אליהם, חברים.
אבל בעוד ליעל יש את ההסבר שלה למצב, היא ביקרה בעולם שאחרי המוות, המדענים טוענים ש...
שניתן להסביר את התופעה הזאת גם באמצעות פעילות מוחית שקורית בזמן סטרס. עוד דבר שמצאו זה שירידה ברמות החמצן במוח יכולה להוביל לפעילות חשמלית מוגברת באזורים ספציפיים במוח שקשורים לעיבוד של רגשות ולזיכרון, וזה מה שיכול להוביל להזיות של הסרט הרענה שאנחנו מדברים עליו. עוד משהו שמחקרים מצאו זה שגירוי חשמלי באזור מסוים במוח יכול ממש לייצר חוויות חוץ גופניות כמו מה שהאנשים שחוו מוות קליני מדווחים עליו.
וניסיון למצוא הוכחה לכך ניתן לראות בעובדה שאצל אנשים מתרבויות שונות העולם הבא שואב השראה מהתרבות ומהסביבה הקרובה שלהם.
היפנים הרבה פעמים מדווחים על כניסה לנהר חשוך במקום הסיפור הזה על המנהרה החשוכה, שזה משהו שמאוד רווח בתרבות המערבית. הודים מדווחים הרבה פעמים על מפגש עם אלים הינדים. זה אומר שיכול להיות שהחוויות הנוירולוגיות הן דומות, אבל בסופו של דבר אנחנו שוזרים לתוכם משמעויות שהן ייחודיות לנו.
יעל מכירה את כל התיאוריות ויודעת שיהיה לי קשה לקבל את הגרסה שלה, שיראה בה עוד דרך לנהל את האימה. אבל השיחה שלנו מתקרבת לסיומה, חושך מתחיל לרדת על בית הקברות. ורגע לפני שאנחנו נפרדות, אני רוצה לשים את הקלפים על השולחן.
ואיך זה בשבילך לספר את זה לי, אם אפשר לשאול?
רגיל.
אני נראית לך שאני מבינה, או שאת צריכה לשכנע אותי?
לדעתי את מבינה.
אני אגיד לך מה. בהתחלה שמענו את הסיפור, זה לא הגיע ממני, ניבי, אסף. ואני אמרתי, מה, די, תפסיקו, זבו אותי, והתעצבנתי. אבל אמרתי, יאללה, נהיה בשקט. ואז קראתי. ובאמת, העובדה שכל כך הרבה אנשים חוו בדיוק את אותה תופעה, מראה שזה לא איזשהו סיפור אגדות של מישהו אחד. מבחינתי זה בטוח.
נכון.
אבל כשהסתכלתי בכל האתרים המדעיים, קיבלתי המון הסברים מה זה הגיוניים, למה זה קורה?
אני יודעת, גם לי אמרו אחר כך, זה התת מודע, שעולה...
אני אומרת, ההסברים האלה אומרים, 100% מאמינה לך שחווית את זה, ויש לי אחלה הסברים, מוחיים, נוירונים, תאים, עצבים.
למה אני, את יודעת, מאמצת את זה ולא את זה? אולי כי זה רומנטי ונעים לי יותר.
את חושבת על זה?
אולי כי טוב לי יותר לחשוב ככה. אני לא חושבת על זה, כי אני כל כך מאמינה בזה, את מבינה? אז אני לא עולה לי לפקפק בזה. אני בליבי מאמינה ויודעת, זה לא רק מאמינה.
ואני לעומתה לא יודעת במה להאמין. יש לי זיכרון חזק מאוד שחוזר אליי פעם בכמה שנים. אחר הצהריים, כיתה ג', אני פוסעת חזרה לחדרי יחד עם סגי מהכיתה כדי להמשיך לשחק בלגו. ופתאום אני אומרת לו, אתה יודע, לא אכפת לי למות. הוא מזועזע, ואני עדיין רוצה שהוא יהיה חבר שלי, אז אני משיבה, לא, אני לא רוצה כי זה יגרום עצב למשפחה שלי, אבל לי עצמי לא אכפת, כי הרי אני לא ארגיש כלום, ולא יודע מה קרה. הוא נשאר מזועזע, אבל גם נשאר חבר שלי, ואני שמרתי את המחשבה הזאת לעצמי. היא השתנתה. ככל שבגרתי וצפיתי איך כולם מסביבי מתייחסים למוות, מה זה עושה להם, מתי אסור לומר את המילים האלו, כי הן טבו, ולמדתי להתנהל סביב זה. אז האם הייתי רוצה להאמין בחיים אחר כך? מאוד. האם אני מקנה במי שיש לו במה להאמין לגמרי? אבל במה אני מאמינה? במשהו או משהו הם, שאני עדיין לא יודעת כל כך איך להגדיר, ואולי גם לא ממש רוצה. אבל בדיוק כמו שחשבתי בגיל 9, אני עדיין חושבת שכל ההתעסקות במוות היא נחלתם של החיים, ואני כחלק מהם עומדת להמשיך לבחוש בעיסה הזאת, ולקוות שעד שהיום הגדול יגיע, כבר יהיה לי פתרון כלשהו שיסב לי נחת. מה שבטוח הוא שמרגע מותי, זה כבר לא יעניין אותי. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. ירעם נתניהו הוא יועץ הלשון, המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאלי המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דודוב. ניפגש בפרק הבא של טבע האדם.